היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. זהו פרק ה-70 של הפודקאסט, וזו הזדמנות נהדרת להודות לכם, כל אלה שמלווים אותי כל כך הרבה זמן, על הפרגון, השיתוף והתרומה שלכם להתפתחות של תחנת ירח, על ידי שאלות ששאלתם ואתם שואלים, ועל ההקשבה שלכם בכלל. אני רק חושב על זה שאת הפרק הראשון של הפודקאסט הקלטתי איזה חודשיים לפני הקורונה, בדצמבר 2019, ומי בכלל תיאר לעצמו באיזה מהירות ובאיזה עוצמה נחווה שינוי כל כך גדול במרקם ובקצב של החיים שלנו, ובעיקר בתחושות והרגשות שלנו לגבי המתרחש. זה ברור, כך אני מקווה, ששום דבר לא מקרי, ויש וקיים כעת צורך להאיץ את ההתפתחות של המודעות העצמית ואת ההתפתחות של התודעה דווקא בזמנים כאלה. אני שמח שאני יכול לתרום במעט למאמץ האמיתי והכנה שאני מרגיש שמתרחש. ובהקשר הזה, הנושא שקרוב לליבי ושבחרתי לדבר עליו היום, עונה על השאלה, איך מקיימים תודעה בריאה בגוף שהוא חולה, או שאלת התודעה כדרך ריפוי? אני יכול לענות על השאלה הזאת במילה אחת שתסכם את כל הנושא, והיא איזון. ועדיין כשאני קורא שוב את השאלה הזאת, אני מחייך לעצמי, כי אני נזכר בעצמי וכמה פעמים שאלתי בעצמי את השאלה הזאת כמטפל ב-27 השנים האחרונות, וכמה כיווני מחשבה, ניסיונות וגם אכזבות הצליחו ולא הצליחו להגדיר עבורי את הסוגיה הזאת לאורך השנים, שבהם גם הייתה קיימת המון התחפתות. מכיוון שאני עוסק ברפואה הסינית, אז כנראה מן הסתם מצופה ממני לעשות מיד חיבור בין הגוף והנפש, או לעסוק במישורי ההתפתחות של התודעה, ולעמיתו של דבר אלו בכלל הנושאים שלמדתי בלימודיי, ולכן דווקא את רוב ההכשרה שלי עברתי לבדי בקליניקה שלי, תוך התנסות מול המון תהליכי ריפוי, וזה רק עזר לי להבין עד כמה התהליך התודעתי משפיע על הריפוי של האדם. אולי זה גם עזר לי לבנות איזושהי דרך התבוננות, אולי קצת אחרת, שאולי מסתכלת על הדברים מזווית שאולי קצת שונה בנוף, אבל מבחינתי היא תורמת ומעשירה את הקיים, ועדיין וכמו תמיד, ובכל פרק, הדבר היחיד שאני חוזר עליו ואומר, וגם מתכוון לזה, שאני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ולכן אני מביא לכאן רק מחשבות ואפשרויות בלבד, ואלו לא הורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. המסר המרכזי שעונה על שאלת התודעה כדרך ריפוי, אומר שכל המחלות וכל התופעות נובעות מחוסר איזון. ולכן, כדי להיות בריאים, שאלת האיזון היא זו שצריכה לעלות על הפרק, גם אצל אדם חולה וגם אצל אדם בריא. כי רק במצב של איזון תודעתי, יש אפשרות באמת לבסס בריאות מלאה, שגם נוגעת גם במישורים הרוחניים וגם במישורים הארציים של האדם. דווקא המישורים הארציים, הפיזי, המנטלי והרגשי, הם אלו שיותר מעסיקים בני אדם, בגלל ההזדהות הטבעית עם עולם החומר, וגם בגלל הצורך לאזן או לתקן חוסר איזון, על פי הפרשנות של חמשת החושים, שמזהה חוסר איזון עם קלקול מכני בגוף, עם מחלה או עם איזושהי בעיה שמאיימת, עם מה שמפחיד, גופני ואולי כואב. בתפיסה הארצית המקובלת, שאלת הריפוי עוסקת בנוכחות של הריפוי, רק בזמנים שבהם יש נוכחות של סבל או כאב, או בזמן נוכחות של מחלה. כשלמעשה, דווקא בהסתכלות הרוחנית, הריפוי עובד כל הזמן, והוא לא קשור רק למצב הגופני הנוכחי, אלא הוא קשור אל האיזון שכל הזמן בוחן את עצמו. ולכן, הריפוי לא זקוק באמת למחלה על מנת להתבטא, כי הוא כל הזמן מאזן ופותר ומתקן ומחזיר את הדברים לאיזון ולזרימה, עוד לפני שהמצב מוגדר כבעיה קבועה או מחלה. וזו הסיבה שמסבירה שהרבה מאוד מהתופעות הגופניות שאנשים חווים פשוט חולפות מעצמן ולא הופכות להיות בעיה כרונית, קבועה או מחלה. במילים אחרות אפשר לומר שאותה זרימת צ'י או אנרגיה ידועה שאנחנו מדברים עליה כה רבות ברפואה הסינית, היא הבסיס לתנועה של הדברים, היא הבסיס לזרימה ולמחזוריות במישורים רוחניים וגם במישורים ארציים. וכאשר התנועה קיימת, מעצם הזרימה שמתקיימת, אז אנרגיית הריפוי שומרת על הזרימה הזאת במצב תקין, וכאשר יש חסימה או עצירה, אז מתהווה בעיה או מחלה, כאשר הזרימה היא תמיד בצורה של ספירלה כלפי מעלה, כי זו התנועה שמבטאת פולריות של אנרגיה חיובית. כל מה שנאמר עד כה אתם צריכים להבין אולי מספר מושגים בודד, וזה זרימה, איזון וחסימה שפועלים ביחס אל הגוף שלכם וביחס אל התודעה שלכם. וזה ברור לכם שכאשר הזרימה נחסמת מסיבה כלשהי, אז גם לא יהיה איזון. והסיבות לחסימה האפשרית הן רבות מאוד ויכולות להופיע מהמון כיוונים. סתם אני אומר, נפילה, פציעה או טראומה, פחד וכל רגש אחר, או סיבה מנטלית, שקשורה דווקא לדרך מחשבה, לפרשנות שגויה, לאגו, לשליטה, או מסיבה רוחנית, שהיא תמיד הסיבה האמיתית מאחורי הדברים. וכעת, אתן לכם ברשותכם שוב את ההסבר הרוחני, כי זה דבר שאף פעם לא מעייף אותי, למרות שהנושא הזה הוא קצת קשה לעיכול. נשמה מופיעה בעולם ונכנסת לגוף חומר של תינוק, עם תוכנית פעולה, שרוב פרטיה אלומים ולא ידועים, כי אם תדע את הפרטים ואת האפשרויות, היא אולי תסרב לצאת למסע הזה שנקרא החיים. אני יודע שעבור רבים כל הנושא של הנשמה הוא אולי תעלומה אחת גדולה, שלא תמיד יודעים איך לאכול את זה, אבל אני נוטה להאמין שרוב מי שמאזין לפודקאסט הזה, ואולי גם לתכנים דומים, כבר מהרהר על זה יותר מקודם. אולי אתם מתחילים לקבל את זה שבתוך עצמכם יש ומתקיימת בתוככם איזושהי הוויה שהיא מעבר לגוף הפיזי, והיא העצמיות האמיתית שלכם, גם אם אתם לא יודעים באיזה שם לקרוא לזה, וגם אם לא התייחסתם לסוגיה הזאת באופן ישיר בתוך עצמכם. אז גם אם הסכמנו או לא הסכמנו, אז ברשותכם אמשיך. יש נשמה, יש גוף, יש תוכנית, יש ייעוד, יש אפשרויות, אבל הפרטים לא ידועים, כי אם הם יהיו ידועים, זה יעורר מיד אולי שיפוט והתנגדות, תגובה ודעתנות לתהליך, שאנחנו לא יודעים ולא מבינים את הייעוד שלו ואת ההיקף שלו המלא מראש, כי אנשים מבקשים ודאות בחיים שלהם, והם מבצרים את העתיד שלהם רק בגלל היותו לא ידוע, ובגלל חוסר האמון שלהם ברעיון, שקיימת עבורם איזושהי תוכנית פעולה, שמציגה להם אפשרויות שהם בחרו והבחרו מתוכה, ולמרות ההשקעה הרבה בהתבצרות החומרית, עדיין יש כאלה שרוצים לשהות במודעות, ואז המפגש עם אי הוודאות הוא הכרחי, כי אלה חוקי הקוסמוס, ולכן בסיס ההוויה חייב להישען על אמון מלא באיזשהו כוח אלוהי, שהקשר עמו מייצר מעצם אמונו זרימה תודעתית והסכמה לממש דרך לא ידועה באופן פרקטי בתוך גוף חומר. למי שלא הבין עד הסוף את מה שאמרתי, אומר במילים אחרות ככה. צורת המחשבה הארצית, השכל וההיגיון הארציים מבינים פרקטיות ומעשיות בלבד ולא רוח. כי הם רוצים תוצאה והם מתבססים על ניסיון העבר. ולכן צריך לנהל אותם כך שהם יסכימו לתמוך בהרגשה וברגשות, ולצעוד בדרך לא ברורה ולא פרקטית בהכרח, ולגרום לה להפוך להיות פרקטית. להפוך להתנסות ודאית, וגם לצבור ניסיון ומסקנות מההתנסויות הללו, כי זה מסע החיים. לחילופין, יש כאלה שהרגע שלהם מוביל ושולט, וצורת המחשבה השכלתנית הגיונית שלהם אולי מוזנחת, וגם זה לא קל לעתים, וכך החיים שלהם הרבה פעמים לא רובים נחת במיוחד, כי הרגע שואב את חיי הלונה פארק הסוערים של התשוקה, או את הלונה פארק של הפחד והחרדה, וגם זה חוסר איזון תודעתי, כי ההיגיון וצורת המחשבה לא מצליחים ולא יכולים לאזן את המשוואה התודעתית, בגלל שהרגש לא מקשיב להיגיון, ובגלל שהוא רוצה לפעול באופן עצמאי. בכל מקרה ועבור רבים, צורת ההתנהלות הזאת היא מתנגדת לאמון שמתבקש. כמו שדיברנו קודם, ההתנהלות המעשית מחפשת סימוכין בעולם החומר לחוויית הוודאות שלא מתקיימת בדרך כלל, למרות שהאדם משקיע במבצר את העתיד שלו, כי הוודאות לא באמת קיימת במקום שאדם מחפש אותה, בגלל העובדה שאדם תופס את הדברים באופן סטטי, בזמן שהכל נמצא כל הזמן בתנועה ושינוי, ומתחת לכל הדברים קיים דבר אחד, פחד. פחד לאבד שליטה, או פחד להרגיש, או פחד לחוות את החוויה. ולכן, רוב החסימות הרגשיות והמנטליות של בני אדם נובעות מפחד, או מהיעדר הוודאות שגורמת לבני אדם לקיים איזושהי טבלת התחשבנות של נכון ולא נכון עם עצמם, או ביחס ובהשוואה לאחרים, כי כך אולי יהיה להם יותר קל להבין את עצמם. כמו למשל, שאדם אומר לעצמו כך. כשהתנסיתי בדבר הזה, אז קרה לי כך וכך, וזה היה ממש גרוע, ולכן יותר לא אעשה את זה, כי כעת אני חכם יותר, לכאורה, אבל נפלתי לבור חדש שלא תכננתי מראש, כי יש חוסר ודאות, ולכן סימנתי לעצמי שוב לא להתקרב לכאן שנית, כשבנוסף אני מבין, כי אני חכם, שנפגעתי ונעלבתי רגשית מאיזושהי סיטואציה, ולכן לא אדבר יותר עם האדם הזה, או ההוא, כי אני חייב להימנע ממה שעלול לפגוע בי, או אולי להעליב אותי, או אולי לעורר אצלי קשיים וגם את חוסר הביטחון, ואני לא מבין שבדרך החשיבה וההתנהגות הזאת אני מצמצם את החיים שלי לחוויה שהולכת ונהיה צרה ומוגבלת. אבל, בהומור כמובן, אני עדיין מאמין שהשכל והאגו חכמים לכאורה יותר מהכל, ולכן אמשיך הלאה והלאה בדרך ההתנהלות הזאת, עד אשר תהיה לי תבלת התחשבנות ארוכה ונצחית של עשה ואל תעשה, או עד שאפול ועד שהכנה, ורק אז אני אבין שאני צועד בדרך שהיא בכוונה לא גלויה לי מבחינת האפשרויות של החוויה שלי, או מבחינת מה שצפוי לי, כי זה תלוי ברצון שלי ובכיוון שלי, ובמה שאבחר לעשות, שעל מנת לדעת מה זה באמת, אני חייב לעצור לרגע ולשאול את השאלה הזאת בעצמי. כי אני מבין שהדבר היחידי שאני יכול לעשות כדי לעקוף את כל הסבל הזה, הוא נטישת צורת המחשבה הזאת והפנית המשאבים לאינטואיציה שלי ולאמון מלא בתהליך, בבחירה, באלוהי ובעצמי. למרות שהדרך לא ידועה לי בפרטי פרטיה, ויש לי רק קצה של חוט שמורכב בעיקר מתחושות ולא מעובדות לכאורה, כשבנוסף אני מבין גם שהעובדות השתנו בעוד רגע, כי גם העובדה היא מושג שניתן לשחק בו בעולם שמשתנה כל הזמן, ולכן העובדה היחידה שקיימת עבורי היא שלא נמצא שום דבר מחוץ לעצמי, ולכן הדרך היחידה שאדם צריך לעשות בחיים הללו היא ללכת לקראת עצמו דרך מקום שנקרא היכרות עצמית. זו זכותו של כל אחד כמובן לתפוס ולחיות את החיים שלו איך שהוא רוצה. ואני רק אוסיף ואומר על משקל הבריאות שדיברנו עליה קודם, שרוב הבעיות הרפואיות שלכם מניעות חיפוש אחר הסיבתיות לבעיה הרפואית, כשבפועל זו כמעט אף פעם לא הסיבה האמיתית לבעיה. ולמה? כי כמו כל שאר הדברים, הסיבה מוסתרת מפני צורת המחשבה הארצית, כי היא קשורה לבחירה ולאפשרות החוויה של האדם, שאמורים להניע תהליך ושינוי תודעתי. ולכן, הסיבה למחלה תמיד קשורה לאלמנטים מנטליים, רגשיים ורוחניים, שתמיד נמצאים מאחורי המצבים הגופניים, וכמעט כמו בכל דבר, המחלות הם רק ההשתקפות והזרז לבחירה, כי היא זו שמופיעה אצל האדם על מנת ליצור שינוי, לעורר ולהניע את התודעה לשינוי, כשאפשר לומר שיש בהחלט מקרים שבהם אפשר לומר שהרבה פעמים זו פשוט חסימה של הזרימה שלא טופלה ונגררה אולי יותר מדי זמן. היא הפכה להיות קבועה וכעת היא מוגדרת כמחלה, כי לכל צורת התנהגות ולכל צורת מחשבה יש השלכות. לאף אחד לא מגיע לסבול, לאף אחד לא מגיע לכאוב, וכל אדם בעולם הזה ראוי לחמלה, להתייחסות ולריפוי. ועדיין, הקיום הגופני והארצי הוא בסיס לסבל, כי הנשמה נאלצת לחיות בתוך גוף צר ומתקלה, והאדם מנסה לפתור את הדילמה הזאת על ידי חוויית התעלות שמקרבת אותו לממד רוחני בתוך עצמו, מתוך אמונה שזה יביא אותו לאחדות ולשחרור מהסבל. שימו לב איזה שינוי בני אדם מוכנים לעשות בעצמם כאשר אומרים להם חלילה שהם חולים, כמו שנאמר פה כבר המון פעמים, שאם המודעות לא נוכחת, אנשים עושים שינוי רק דרך כאב. כמטפל אלטרנטיבי אני מחפש לאלטרנטיב, כי זו המהות של הרפואה המשלימה שמחפשת לכוון זרימה, לרתום יכולת ולמצוא איזון ופתרון של חסימות עוד לפני ההתהוות של המחלה. בגישה הזאת, האבחון חשוב מאוד יותר מדרך הטיפול, כי אם האבחון נכון, אז הטיפול ילך באופן אוטומטי ובאופן טבעי לריפוי. אפשר לומר שהרפואה המערבית, כמובן שכבודה במקומה, היא הרפואה הראשית של בני אדם, והיא זו שמחפשת תוצאה ופתרון נקודתי, כי זו דרך החשיבה הארצית מתוקף התפיסה שדיברנו עליה קודם, שלכל בעיה יש תרופה, למרות שהרבה מאוד ממנגנוני הפעולה של מחלות וגם של תרופות הם לא ידועים בכלל, ועדיין הרוחניות מספרת שהרבה בני אדם התרחקו מעצמם וגם מההוויה שלהם, ואז חוסר האיזון הכללי הפך להיות כל כך קיצוני, שלאנשים אין ברירה, אלא להוציא את האחריות לבריאות שלהם מעצמם, כי כך זה עוקף את חוסר האיזון שלהם, ואיכשהו זה מחזיק אותם יציבים, למרות שהרבה פעמים זה איזון מאולץ. ולמה הוא מאולץ? כי חלק לא מבוטל של מחלות, הרבה פעמים אין שום כוונה ואין גם שום יכולת לרפא, כי תרופות לא תמיד מרפות. הן רק משמרות את המצב של המחלה באופן משונמך או מרוסן, ואפשר לראות את זה במלא מחלות. ועדיין, ולאור ההתרחקות של האדם מעצמו, תרופות הן הכרחיות לעתים, ובוודאי באופן נקודתי, וצריך להתאים להחזיק בני אדם בבריאות מיוצבת גם אם היא מאולצת, ועדיין יש רבים ששואפים לקחת את האחריות לבריאות הנפשית, הפיזית והרוחנית שלהם על עצמם, לחיות בתודעה שיוצרת בריאות באופן טבעי, כי זה הביטוי של החיבור ההרמוני עם העולם והטבע. בריאות טבעית יכולה להתקיים כאשר לאדם יש כוונה ומטרה כזו בעצמו, והוא בוחר להביט על עצמו כאיזושהי גינה פורחת, שנעה במחזוריות של עלייה ושפל. יש מחזורים של פריחה ודעיכה, וזה תהליך טבעי שמתקיים בתוך הגוף ובתוך הנפש, כאשר לעתים יש בו גם הפרות שצריך לקבל, כי תאים חדשים נוצרים בזמן שתאים אחרים מתים, ואף אחד כמובן לא שם ליבו לתהליכי החיים והמוות שמתרחשים בתוך עצמו בכל רגע, וגם לא לעובדה שרוב גופנו בנוי למעשה ממים ונוזלים, ולכן האיכות שלהם והתנועה שלהם היא המפתח המרכזי לבריאות הפיזית שלנו, כשמעל הכל המצב התודעתי הוא זה שישפיע יותר מהממד הגופני, ולכן ללא התייחסות אל המישור הנפשי לא באמת יכול להתקיים ריפוי אמיתי. אם אדם הוא חולה או מתמודד עם מחלה, אז קיימת נטייה לדעיכה של התקווה אצלו, כי החסימה הפכה להיות קבועה ויש לו כנראה הגדרה של מחלה מתפתחת. זה ברור שהנטייה הראשונית, וזה גם נכון, היא לסלק את המפגע במהירות האפשרית, ולכן בני אדם פונים לרופאים, שזה תפקידם לגרום לתוצאה כזו. ועדיין, ובלי קשר לזה, מבחינה רוחנית יש מרחב גדול לאדם לעבוד עם עצמו, על הבריאות שלו, כי צריך להבין שזו זכות לעבוד על עצמך, עם עצמך, ועל הגוף שלך, ועל הנפש שלך, ולהכיר את עצמך גם ברגעי חוסר ההרמוניה. ואם קיימת תקווה, אז האדם יכול לדעת וללמוד להפעיל בעצמו את מרכזי הריפוי של עצמו. כי כאשר אנשים יבינו מה מתחולל בתוך הנפש שלהם, הם יוכלו להבין גם למה וממה ומאיפה נוצרה החסימה שלהם, והריפוי יוכל להופיע כשהסיבה תהיה ברורה. חסימה בדרך כלל לא מתחילה במישור גופני, כי המישור הגופני הוא רק השתקפות לחסימה שנמצאת במישור רגשי מנטלי, ומעל לזה במישור רוחני. ולכן, הדרך לטפל בחסימות תמיד צריכה להתחיל מהמישור הרוחני, ואנחנו כבר יודעים, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, שהמישור הרוחני מתפתח, על ידי שאלות שהאדם שואל את עצמו, על ידי קבלת אי-הוודאות וקבלת האפשרויות כדרך חיים, ועל ידי העתה ושאלה כיצד אני מרגיש. רבים יגידו שהם ניסו לברר בעצמם, על ידי שאלות, למה יש להם כאבי גב, ולמה יש להם חולשה, ולמה הם חולים במחלה כרונית, והתשובה לא הגיעה. ולהם צריך לענות, שזה תלוי מאיזה מישור שואלים את השאלה. אמרתי קודם שצריך להתחיל מהמישור הרוחני, כי המישור הפיזי והגופני יודע רק דרך חשיבה אחת, תוצאה. ולכן, אם יש לי כאב ואני מבקש להעלים אותו, זו תוצאה שאני מבקש לעצמי. ואם הכאב עבר למקום אחר, אז זה כאילו לא קשור לבעיה שלי, כי הכאב עבר למקום אחר, ולכן אני מבקש להעלים גם את הכאב החדש. וזו צורת חשיבה שמחפשת סיבה ומסקנה נקודתית, ולא כזו שעושה הקשרים שעוסקים במעגלים יותר רחבים של ריפוי. צורת החשיבה הרוחנית מכירה בכאב כעובדה, ויודעת שאנשים מפחדים שהכאב יישאר תמיד ולא יעבור. היא גם יודעת שהסיבה לכאב לא תתגלה, ואז התחיל חיפוש אינסופי אחרי מזור והחלמה. הצד הרוחני מספר שעצם החיפוש אחרי ההחלמה והריפוי מבטא את ההתקרבות של האדם לעצמו, וזו המטרה האמיתית, וכך הכאב או המחלה מחייבים את האדם להביט אל תוך עצמו ולשאול את עצמו שאלות, כי בני אדם לומדים את עצמם דרך כאב, כי הוא הדבר היחידי שמכריח אותם להתבונן בעצמם. מי שמצליח להרים את העיניים שלו מהמישור הגופני, יכול להביט מעבר למישורי הפחד, כי כולם מפחדים להיות מוגבלים או תלויים באחרים, ומעדיפים ומייחלים כמובן לחיות בבריאות מלאה. מניסיון של הרבה שנות טיפול, אני יכול לומר שאנשים שנמצאים במצב קיצוני של כאב או במחלה קשה שחלילה מאיימת על המשך דרכם בחיים הללו, מוכנים במקרים רבים לעשות שינוי גדול בעצמם, שינוי בהתייחסות שלהם לעצמם, בהתייחסות לגוף ולנשימה והנשמה והתזונה, וההתייחסות לנפש ולמערכות היחסים שלהם עם עצמם ועם העולם, כשברור לכולם שקשה הרבה יותר לטפל במחלה קיימת ומקובעת, מאשר במחלה שבמצבה הראשוני, בטרם החסימה התקבעה, והבעיה היא לא תמיד בגלל הקיבעון הגופני, אלא יותר בגלל הקיבעון הרגשי והמנטלי. אז נכון שזה קשה יותר, אבל גם עבודת האיזון העצמי היא קשה. וקשה לעתים עם החיפוש העצמי וההגדרה וההיכרות העצמית, והפיתוח הרוחני ושמירת הרגשות ואיזון צורת המחשבה, ושמירת המבנה התודעתי המאוזן. כל אלו לעתים מתבררים כעבודה קשה ואיזשהו תרגול שעלול להיות מעייף. ועדיין אפשר לומר שזו מטרת החיים האמיתית שלנו. ומי שמבין את זה ומתייחס לעצמו ככה, אז הוא כבר לא עבודה קשה, אלא דרך חיים. וכאשר מבינים את זה, אז הקושי לא נחשב, ואפשר להתייחס אל הדברים בקלות גדולה יותר. אם רוב הגוף שלנו בנוי ממים ונוזלים, אז אפשר לומר שהתודעה שלנו שטה בתוך נוזלי הגוף. זה דומה לשייט בקייק במורד של נהר. יש הרבה פעולות ומישורים שצריך לאזן, כי אתם אמורים להרגיש מאוזנים ביחס לעצמכם, ואז לבדוק את האיזון שלכם ביחס למערכות היחסים עם הסביבה שלכם, ועם העולם, או לפי הדוגמה, השייט מאזן את עצמו בתוך עצמו, מול תחושות והמחשבות שלו. ואז הוא מאזן את אלו מול גופו בתוך הקייק שלו וביחס לעצמו. ואז הוא צריך לאזן את עצמו ביחס לתנועת המים וביחס לעוצמה שלהם, כאשר הוא יודע שהוא השייט ואלו המים, אבל בפועל הוא מתייחס למים של הנהר כחלק ממנו. כי רק כך הוא חווה את העוצמה, את הזרמים ואת המכשולים לאורך הדרך, ולכן המים והמכשולים והזרמים אלו הרגשות שלנו שמשתקפים דרך אירועים חיצוניים בחיים שלנו, שהם כל הזרמים והגלים והסלעים שאנחנו מציבים בנהר החיים שלנו, כאירועים שאנחנו מאמינים שנוכל או לא נוכל לחצות אותם, או ככאלה שמאיימים עלינו, או כאלה שהם הביטוי של הפחד שלנו. התודעה עצמה היא היחסיות בין המים, הזרמים והסלעים לבין הקייק והמשות, שזו צורת המחשבה שכל התפקיד שלה הוא ליצור איזון בין הקייק והזרימה מבלי לטבוע במים ומבלי לשבור את הקייק או את המשות או מבלי להתרסק אל סלע. כשהמודעות עצמה מתבוננת בתהליך התודעתי הזה, שהמהות שלו היא השייט שחותר עם הקייק במורד הנהר ונאבק בגלים על מנת לשלוט בתנועה ובאיזון שלו כדי שהוא יוכל להגיע אל יעדו הנכסף. הצפייה והלמידה בהתמודדות הרגשית של השייט בתוך התהליך הזה היא תמצית התודעה. כל ההחלטות, ההרגשות, הפחד והתקווה, ההתעלות והאכזבה, הכאב, ההתהפכות והחזרה אל פני המים, כל אלו הם תמצית התודעה שמזינה את המודעות הרחבה, כי כל המצבים הללו הם תמצית חוויית החיים. כאשר המודעות עצמה מבקשת מהשייט לעשות את המסלול הזה שוב ושוב ושוב, עד אשר מקטע החתירה הזה בנהר יעשה בשלמות. ביחס נכון בין המים והזרמים לבין הקייק ולתפקוד המשות. והשייט עצמו יהיה בהלך רוח נכון, כאשר הוא חווה את התהליך המלא שוב ושוב ושוב, עד אשר הוא מבין אותו בתוך עצמו על בוריו. זה פחות או יותר תמצית של חוויית החיים מבחינה תודעתית, וכעת קחו כל אירוע ותקישו את אותו דבר על התפקוד התודעתי ועל המודעות בכל אירוע בחיים שלכם. כאשר אדם לא מאוזן תודעתית, מתמודד עם אירוע כמו שתיארתי למשל, הוא יודע שיש מקטע מסוים שהוא צריך לשוט בו עם קייק בנהר למשל, והוא אמור לעשות את זה המון פעמים עד שיגלה יכולת ומסוגלות, כי, סתם דוגמה, האגו יכול ישר לקפוץ ולומר, אני יודע, אני יודע, תן לי את המשות, ולהיכנס לקייק ולפעול בכוח רב מדי, ומבלי להתחשב באמת בזרמים, שזה הרגש, ואז אולי לבושתו להתהפך מיד. וזה די אופייני. בסיטואציה אחרת, רגש יכול להיות מועצם ונרגש, ואם צורת המחשבה לא מאוזנת ולא יודעת לנתב את הרגש, אז התנועות לא תהיינה מדודות או מדויקות, ובעיקר לא יהיה תכנון או ביצוע טוב, כי המחשבה אמורה לתמוך בתהליך הרגשי. במקרה שהשכל וההיגיון יפיעו קודם, אז כנראה יהיה תכנון מוקדם וחיפוש אחרי הנתיב הבטוח לחצות את המשימה, כי זה הרעיון הכללי. ואנשים כמובן מעריצים את השכל, אבל השכל לא רוצה בהכרח שהרגש יפריע עם ההתלהבות או עם הפחדים והחששות שלו, ולכן הוא מעדיף להיכנס למצב של שליטה מלאה, ולשבת אולי בקייק כמו רובוט דרוך בדרך למטרה. העניין עם שליטת יתר וחוסר ברגישות, שאין יכולת להרגיש את הזרמים ואת התנודות של החיים. ולכן, גם מהלכים כאלו, למרות הפיקחות הרבה של מציאת הנתיב האפשרי או הבטוח, עלולים להסתיים בכישלון ובהתהפכות בשל שליטת יתר, ומעל הכל צריך לומר, העניין המרכזי הוא לא רק להגיע למטרה, אלא גם לענות על השאלה מה הרגשת כאשר עשית את הדרך הזאת, ואת זה אנשי השליטה שוכחים לשאול. הפתרון הנכון, אם יש דבר כזה הרבה פעמים, הוא לאפשר את הקדימות של הרגש והרגישות, למרות שהם מביאים הרבה פעמים גם פחד וספק וחששות. ועדיין, כדאי לאפשר את זה ולתת לצורת המחשבה להסביר מהו הנתיב הנכון, או מאיזה צד אפשר וכדאי לבצע את המשימה, על פי ניסיון העבר, שלך או של אחרים, או אין ספור הפעמים שהתהפכנו, כאשר פעלנו בתודעה נפרדת. השילוב של התחושה וההרגשה של הזרמים, יחד עם השליטה על הקייק ותנועת המשות, היא הרבה פעמים הפתרון המתאים, כי הוא נותן לכל חלק של התודעה את המקום הנכון במינון שנכון לו. מזכיר לכם שוב שהמודעות עצמה היא העד שנמצא ברחפן מעל הנהר וצופה בתהליך. הוא צופה במסע ומתן, ובמקח ובממכר בין הרגשות, השכל, ההיגיון, האינטואיציה והאגו, כשכל הסלט הזה במרכאות אמור לתפקד באופן מאוזן, כי המטרה היא לצלוח את המשימה ולדעת מה הרגשת בתוכה. תחשבו על החיים עצמם. כל דבר שאתם עושים או חווים יכול להיות דומה למקטע של שייט שאתם תאלצו לנווט בתוכו, בין סלעים ומכשולים שאתם הצבתם באופן תיאורטי. אם אתם יודעים לתאם בין ההרגשה, הרגש וצורת המחשבה שלכם, אתם אולי יכולים לחצות כל מכשול בדרך, כי אתם מכירים בזה שאתם הצבתם את המכשולים הללו מלכתחילה, וכל מכשול חדש שאתם לא חוצים, אומר שעדיין יש לכם צורך לשייף ולתקן ולתאם את פעולת התודעה שלכם, כאשר התודעה הגבוהה שלכם צופה בתהליך. אני מקווה שזה ברור לכם שאתם שואפים להגיע לחלק הרגוע של הנהר ולזרום בנחת. ועדיין, וגם אם אתם בחלק הגואש והסלעי, וזה הרגע התנגשתם בסלע, אתם אמורים לדעת לחלץ את עצמכם מהסיטואציה הזו, כי אם התנגשתם בסלע והקייק שהוא הגוף שלכם נשבר, אז לעתים נגמר השייט, או המשכו של המסע עומד בסכנה, ומיד התודעה מתערערת, כי הרגש מפחד או יצא מפרופורציה, והמחשבה תרוץ יחד עם האגו לחפש פתרון מהיר לבעיה, שזה עתה נוצרה. ההתערערות של הרגש, הפחד והריצה של צורת המחשבה למצוא פתרון מהיר ולרוץ אחרי הסיבה, שיבשה את כל התהליך, ועל המשקל הזה, למשל מחלה כרונית אומרת, שאין אפשרות לצאת מהמים על מנת לתקן את הקייק, וצריך למצוא פתרון פרקטי לטווח הקצר ופתרון רוחני לטווח הארוך. כעת, התודעה מבולבלת אולי, ואפשר לנסות ולהבין למה נתקלנו בסלע הזה, או למה נשבר הקייק, ולמה חודרים מים, ולקבל שהכל זו בחירה. אבל הקלה כנראה לא תהיה, כי התודעה משובשת, ולכן ובהרבה מקרים כדאי להמתין, כי ברגע שהפחד מתביעה או מוות או סיום מופיע, השייט פתאום לעתים מוריד התנגדות, ומוכן לנסות את כל צורות הפתרון, וכל צורות הפתרון הן פתיחה של האפשרויות, וזה כבר רוחני, ולכן לעתים במצב הזה יש פחות אגו, פתאום יש רגשות, יש יותר חמלה, ויותר בהירות ושיקול דעת, למרות שהרבה פעמים יש גם אכזבה שאומרת שהמחלה היא סוג של כישלון, ולא בגלל המחלה, אלא בגלל האיום שלא תהיה אפשרות להמשיך את התרגול והעבודה שאדם בא לעשות בעולם הזה. ודווקא מכאן, מהפחד ומההכרה הזו, מגיע לעתים הניצוץ שדרכו האדם מתחיל לשוב ולהתקרב אל עצמו, כאשר הוא נמצא תקוע בתוך סלע עם קייק קצת שבור, וכעת הוא בוודאי מרגיש את כל הזרמים ואת כל התנועות, כי הם מאיימים להטביע אותו. זו נקודה חשובה, כי כאן הוא מבין שלא רק הגוף שלו עובר שינוי, אלא גם התודעה שלו, ושהיא בקשר עם המודעות שלו, זו שמתבוננת על התהליך ובוחנת וסופגת את ההפנמה של האירוע, והתחושה שאולי סוף סוף יש למידה אמיתית. ודווקא מתוך המצב התקוע, ודווקא מתוך חוסר האונים, הרבה פעמים האדם יכול לבחור להפנות המבט שלו אל השמיים ולבקש עזרה. הרבה פעמים זו נקודת פריצה שמובילה לשינוי תפיסה של התודעה של האדם, וזה מתחיל מתוך נקודה של כניעה שבהם אדם מבין ומקבל שהוא חסר אונים. אני מזכיר לכם שהעולם הרוחני מתפתח על ידי אי-ודאות, ואנשים קשה להם לקבל את אי-הוודאות כעובדה, אז לפעמים היא מתחפשת לחוסר אונים. כשהרעיון הוא שאי-ודאות היא הכרה בהשתנות הנצחית של הדברים, ולכן אינני יכול לשלוט על שום דבר, כאשר חוסר האונים הוא חוסר הכרה בהשתנות הנצחית, והרצון שלי הוא לעשות הכל על מנת לשלוט על הדברים, למרות שאינני מצליח לעשות את זה. ולכן, חוסר אונים הוא הרגשה, ואי ודאות היא מצב תודעתי גבוה שכדאי לתפקד ממנו, כי הוא זה שמקדם למודעות רוחנית. הגוף הפיזי הוא אספקט שמלא בפחדים, כל שיבוש, כל תנועה, כל היבט בתוכו עלול אולי לעורר חרדה שהיא בעצמה תעתוע של הגוף. אי אפשר ולא צריך להתייחס לכל תנודה של הגוף ולכל גחמה ולכל חשק ולכל תלונה, אבל צריך לשאוף להתנהג ברגישות ובהרגשה נכונה ובחמלה ביחס אליו, על ידי מתן כבוד לכלי השייט הזה שמשמש לנו כגוף וככלי. אין ספק שעם הזדקנותו של הגוף עולים וצפים יותר ויותר פחדים בקשר אליו, והכמילה הטבעית שלו מעוררת פחד, שאולי הגוף לא יחזיק את הרצון הנשמתי. אצל רבים מתנהל מסע שהתפקיד שלו היא לנסות ולעצור את הטבע, ואולי להישאר צעירים לנצח, מבלי תמיד להבין שצעיר לנצח זה לא בגוף ואיך אתה נראה, אלא בנפש וברוח. לעתים לאדם יש עוד תוכניות ארוכות עבור עצמו, אבל הכלי כבר חולה ומוגבל, וקיים פער גדול בין רצון הנשמה לאכול את הגוף, כשלמעשה התודעה מבקשת להתרחב, בזמן שהגוף מודה שהוא לא מסוגל להכיל את הבקשה או את הצורך הזה. שוב נפרדות, שוב הפרדה, ושוב סכסוך, ושוב רצון לגשר, ושוב רצון לרתום וליצור חיבור מתאים ומתחשב. ושוב המודעות צופה ומתבוננת בניסיון לרתום את רצון הנשמה לגוף. ונשאלת השאלה, מי לדעתכם צריך להוביל? התשובה היא שבוודאי שרצון נשמה, אבל זה ברור שזה כרוך גם בניסיון החיים, ואיך האדם מתנהל והתנהג עם עצמו ומול עצמו וגופו ונשמתו בשנים שבהם הוא היה אולי צעיר יותר, ולא חווה עדיין את עין הסערה או את עוצמת הסכסוך הפנימי, איך הוא טיפח את הגוף שלו, איך הוא אכל, איך הוא נשם, איך הוא הרגיש בתוך הגוף שלו, וכמה הוא תרם לאיזון שלו ולבריאות שלו. ויחד עם זאת עולה השאלה, האם רצון הנשמה הוא ברור? והאם לרצון הזה יש או היה מקום כלשהו בתוכניות של האדם? והאם החזון שלו מוכל ומוביל? וזה גם היה הנרטיב לאורך השנים. כי גם אם כן, זה לא בהכרח מצביע על בריאות גופנית. אבל עדיין בהרבה מקרים קל יותר לאזן ולתאם את התנועות, פשוט כי יש מול מי לעבוד. יש פתיחות ויש ניסיון ויש רצון וצורך להתפתח, ויש מול מי לחקור את הסיבות ולהתבונן בנפש, כי הרבה פעמים מדובר באדם שכן עשה כברת דרך עם עצמו, ועדיין זקוק כמובן לתמיכה ולאיזון. ולעיתים קורה מצב אחר, שהוא בעצם הודעה והכרה בכך ששנים רבות אולי הייתה הזנחה וריחוק. התנועות היו הפוכות ואולי כותביות, וכעת המצב מספר על נסיגה. יש כאב, התודעה תקועה כקייק שבור בתוך סלע, ואין פתרון. יש חלילה מחלה או חסימה כרונית שקשה להסיר, יש כמובן תרופות וטיפולים, והתקדמות ונסיגות וקשיים, והרבה פחד, ודווקא לעתים ברגעי הייאוש, שהם ההתמודדות עצמה, שם האדם מבין את אי-הוודאות, כי הוא חווה אותה כחוסר אונים. ועדיין, ובהרבה מקרים, הוא מרים את העיניים שלו אל השמיים, כי הוא מחפש את התקווה. וכך הוא מתחבר אל הרוחני, למרות שהוא לא בהכרח מאמין. והוא פונה בבקשה אל השמיים, למרות שהוא לא בהכרח מאמין. כי הוא לומד לקבל את האי-וודאות, כי הוא מרגיש בתוך תוכו שהוא רוצה לחיות. הוא מבין שהוא רוצה לממש, והוא משתוקק להיות ולחיות בתודעה מאוזנת יותר, ולהיות בריא ומאושר. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה על התגובות והשיתופים והשאלות שלכם. כמו תמיד אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח, דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק, ואני רואה שיש כאלה שגם פונים אליי באינסטגרם, אז גם זה ממש סבבה, האינסטגרם של תחנת ירח. כמו תמיד, תודה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והנהדרת שלו. אני מאחל לכם ימים בריאים, שמחים וטובים, ונתראה בפרק הבא.